טוב. כן, אני זוכר עכשיו. הגענו, כן, הגענו להסעה, אבל כדי להבין את הסעה, אז הלכנו בעצם חזרה לאחור, לראות איך מלכות ירובעם נופלת, כי ירובעם גולש שלוש שנים לתוך מלכות הסעה, ונדברנו בינינו שהיום נדבר על הסעה. אז כמו שקצת הקדמנו את זה בשבוע שעבר, באמת מלכות הסעה, כבר מהשם שלו הזכרנו את זה, השם שרומז על רפואה, בעצם מלמדת אותנו על איזושהי ציפייה מאוד מאוד גדולה לשינוי דרמטי. בואו נזכור שפיצול הממלכה אחרי הכל זה תהליך לא טבעי. לא תהליך טבעי, זה, הוא לא טבעי משום בחינה. קודם כל כי מדובר בעם אחד שחי כבר ביחד למעלה מ-400 שנה בארץ ישראל. כאומה אחת. דבר שני, יש קשרי חיתון בין השבטים, זה לא... דבר שלישי, כמו שהזכרנו, כולם עולים לרגל, שלושה רגלים בשנה עולים לרגל. נכון שירובעם מנסה למנוע את זה, אבל זה, היא הנותנת שיש כאן בעצם משהו שצריך להילחם נגדו. והפיצול, כמו שהזכרנו ולמדנו בפעמים הקודמות, הוא בעצם, לא הייתה מטרה כאן ליצור איזשהו פירוד, לבנות איזו חומת הפרדה בתוך עם ישראל. ביום ירושלים עשינו טיול לנפציון, שכונת נפציון, אז רואים שם את חומת ההפרדה שמקיפה את ירושלים. אז ככה שם דיברנו עם כמה זה, שזה בעצם זה טריק שמשרד הדתות, כי הרי צריך, כדי לקדש את ירושלים צריך לבנות חומה, אפשר יהיה לאכול מעשר שני בכל הגבולות, אז אין כסף במשרד, אז משרד הביטחון ביקשו ממנו שיעשה את הגדר הפרדה שאפשר יהיה. כל פנים, ברור שאין הכוונה לבנות כאן איזו חומת הפרדה בתוך עם ישראל, אלא כמו שהזכרנו, המטרה הייתה להוריד את הלהבות ובעצם לייצר איזשהו שלטון דו-ראשי שבעצם יתכנס יותר פנימה ולא יעסוק בפרויקטים גדולים מכל הכיוונים, אלא יותר יתכנס פנימה כדי לאפשר איזושהי רגיעה וחזרה. ראינו שזה לא הלך בכיוון הזה, ואדרבה זה הלך בכיוון הפוך של מלחמת אחים וכו'. ובכל אופן, התכנון האלוקי ממשיך, והנה עולה כאן מלך שאנחנו מיד נראה, בעיקר בדברי הימים, לא היה מלך שקיבל תנאים סביבתיים כל כך מושלמים להצלחת המשימה שלו, כמו עשה. וגם, אתם יודעים, יש הבדל אם מלך הוא מודע לתפקיד שלו מראש או לא מודע. עשה כנראה היה מודע לתפקיד שלו מראש כמחבר הממלכה. הוא היה מודע לזה. גם מהשם שלו, גם מהעובדה שהוא המלך השביעי. חז"ל אומרים כל השביעים חביבים. ועשה הוא המלך השביעי, כמובן רק אם סופרים את מלכי שאול, כי הוא הולך לחבר את הממלכה. אז הוא השביעי משאול, איש בושת, דוד, שלמה, רחבעם, אביה או אביהם, והנה הגענו לעשה. בפעם שעברה העיר לי אוריה, הוסיף אוריה כאן אחרי השיעור, הערך אתם זוכרים על אביה ו... אביה קוראים לו בדברי הימים אביה ובמלכים אביים. אז הוא רצה לטעון שאביה, בדברי הימים אביה מדבר ומוכיח את שבטי ישראל, ואנחנו השם איתנו וכו', ואז הוא אביה, איתי השם. אבל בספר מלכים, כשבאים להעריך אותו מבחינה מלכותית, אז סוגרים אותו, אומרים, אתה לא אביה, אתה אביה, הנה בדיוק, חבל שלא דיברנו על הרבנו, מה שנקרא. אז בדיוק אני מזכיר מה שאמרת לי שבוע שעבר על אביה ואביים. אתה זוכר מה אמרת? אז בספר, הזכרנו את זה בשמחה, שבספר דברי הימים הוא אביה, הוא מנסה כאילו להיות הנציג של השם יתברך, אביה, ולתת איזה נאום, אבל אנחנו רואים בדברי הימים במלכים שאביה בעצמו הוא הבמות חוגגות אותו וכל זה, ולכן שם סוגרים אותו וקוראים לו אביים ולא אביה. אז זה ההערה שאוריה אתמול שבוע שעבר הערת לנו, הוספת, ואנחנו עוברים כרגע עשה מודע היטב לתפקידו, גם בגלל שהוא המלך השביעי, גם מעצם השם שלו, וגם, ככה מופיע במדרש, הם ידעו, כמו שבגלות הגלות בית ראשון, הם ידעו שזה 70 שנה, זה פסוקים מפורשים, ככה גם כאן הם ידעו כמה זמן יימשך הפירוד בין הממלכות, זה היה נתון ידוע 36 שנה. זה הזמן. משך הזמן שהממלכות יהיו נפרדות, ועל הרקע הזה בעצם עולה כאן מלך שהציפיות שלו הם עצונות. וכמובן גם כאן ההרחבה מגיעה דווקא בדברי הימים, אנחנו נקרא מה שכתוב שם ואז נחזור למלכים. אז אנחנו בדברי הימים אז זאת שאלת השאלות, מה סוד החלוקה בין דברי הימים למלאכים. התשובה שצריכתי להגיע אליה, שהיא בעיניי עונה על מרבית ההבדלים, בוא נאמר, לא יודע אם על כולם, אבל מרבית ההבדלים, שספר מלאכים מתאר את תולדות המלוכה, וספר דברי הימים מתאר את תולדות המלאכים. וזה מספק הרבה מאוד הסברים, כלומר, יש דברים שהם מאוד משמעותיים שהמלך עשה, אבל זה כבר לא רלוונטי למלוכה. למלוכה זה לא השפיע. ולכן זה יופיע בדברי הימים, ולא יופיע במלאכים. אולי הדוגמה הכי בולטת, זה סיפור התשובה של מנשה. כן, נכון. בסדר, זה בגלל שזה בעצם המלוכה זה אני, אמר מי שאמר, כן? אז הממלכה זה אני, אז... אבל...
מלאכים זה דברי הימים.
כן.
דברי הימים
באמת. כן, כלומר, מלאכים זה בעצם קורות המלוכה. ולכן אירועים משמעותיים מאוד שעברו על המלאכים באופן פרטי, לא מצוינים בספר מלאכים וכן בדברי הימים. לדוגמה, תשובת מנשה. סיפור דרמטי לכל הדעות. מנשה עושה תשובה, תשובה גדולה מאוד. מתואר בהרחבה בדברי הימים, לא מופיע מזה כלום בספר מלאכים. כי תשובת מנשה כאדם פרטי כבר לא הייתה רלוונטית לממלכה, הממלכה כבר דהרה למטה. זוהי דוגמה אחת, יש עוד דוגמאות רבות. זה לא מקביל למדויקת, כי בדברי הימים אין כלום ממלכי ישראל, ורק מלכי יהודה, ודברי הימים מתחילים ממות שאול בגלבוע, לצורך העניין התנ"ך, ומשם זה פחות או יותר מקביל. כל הסיפור של דוד ובת שבע לא מופיע בדברי הימים. לא מופיע. בדיוק, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, זה לא עניין אישי שלו. יש כאן איזה משהו שצריך ללמד לכלל בתוך ההתנהלות המלוכה, אבל זה לא בעיה של דוד. בשמואל אנחנו מבינים למה, כי דוד בעצם, כשמביאים לו את המשל, הוא פוסק נכון, הוא נשאר ישר, יש שם איזושהי טעות בשיקול הדעת המדיני שלו, לצורך העניין. ועוד הרבה מאוד, זה הפתרון, מישהו יש לו הצעה יותר טובה, אני אשמח לשמוע, גם זה לא עונה על הכל, יש דברים שאין לי פתרון עליהם, אבל זה פחות או יותר. גם כאן בעשה אנחנו נוכל לראות את ההבחנה הזאת. בואו נראה את פרק י' ד'. לפני כן פסוק כ' ג', וישכב אביה עם אבותיו ויקבירו אותו בעיר דוד, ולא חסד מות תחתיו, בימיו שקטה הארץ 10 שנים. מה זאת אומרת שקטה? דברי הימים. דברי הימים. אני, משום מה מונח לי שלמדנו את זה. אבל טוב, בואו נמשיך. למדנו את זה. את הפרק הזה למדנו. נכון? דיברנו על עודד הנביא ועידו, שהנבואה עודדה את הנביא, נכון? דיברנו על זה. הגענו בעצם לנקודה שבה, כן, זהו, נזכרתי. הגענו לפרק ט"ז בדברי הימים. לשם הגענו. את כל פרק י"ד וט"ו ראינו בפעם שעברה. אז בואו נלך לפרק הזה. בשנת 36 למלכות עשה, עלה באשה מלך ישראל על יהודה. באשה מלך ישראל זה בנו של ירובעם, הבן הלא מוצלח. הבן המוצלח קראו לו אביה. עוד אחד מהניסיונות של ירובעם להטות את הממלכה לכיוון שלו, אז הוא קורא לבן שלו על שם הבן של מי? של רחבעם. כלומר, להם יש אביה וגם לי יש אביה. אבל אביה הזה מת, הרגנו אותו שבוע שעבר במלכים. וכאן, בשנת 30, כלומר, אחרי 36 שנים למלכות הסבאות, טיפה נשחזר, שיש בה בסך הכל מלחמה אחת גדולה עם ניצחון כביר, וחוץ למלחמה הזאת, הגויים עסוקים בינם לעצמם, מלחמות, בתחריר, בדמשק, בזה, בחומה, בחומס, וכל השמות האלה, עסוקים בינם לעצמם, ויש לעשה פנאי 35 שנה לבנות פנימה. זה מצד אחד. כלומר, עולה כאן מלך ביהודה שהוא אדיר. יש לו כוח עצום. תזכרו מה שראינו כאן בפסוק י' ד', זה, יש לו 300 אלף חיילים מבנימין. ועוד 280 אלף עוד חיילים. צבא של 500,000, והוא ביצר את הערים ובנה וכו'. ויש לו שקט, חוץ מהמלחמה הזאת שהוא גם ניצח בה, עם בעזרת נביא וכו'. חוץ מזה יש לו גם שקט גמור מסביב. זה מצד אחד. ולעומת עוד בממלכת ישראל, יש איזה בעשה. מלך חלש מאוד. מלך חלש מאוד. בספר מלאכים ראינו שגם איך הוא נהרג, נכון? זוכרים? בזמן המלחמה בגיבטון הרגו אותו. סליחה, זה נדב. כן, את אבא שלו. כלומר, המלך הזה, באשה, הוא קם במקום אביו, נדב בן ירובעם. את נדב, אביו, רצחו בזמן... סליחה, הוא... סליחה, התדבלתי. באשה הוא כבר... הוא זה שסוגר את החשבון עם נדב. באשה, בקיצור, באשה הוא בוגד, טיפוס בוגד, טיפוס חמקמק. הוא הרג את נדב בן ירובעם כשנדב הלך להילחם בגיבטון. זה המלך שעומד על ישראל. כלומר, אם עוד ירובעם היה לו איזה גושפנקה מן הנביא, אם ירובעם גם היה לו גודל אישיותי, אם ירובעם גם בא בשם איזשהו קול מוסרי, אתם זוכרים, הוא הרי חזל אמרו למה הוא עמד למלוכה, כי הוא היה זה שהוכיח את שלמה, הוא זה שעמד מול שלמה ואמר לו, תוכחה איך אני שצריך, היה כאן איזשהו עמדה מוסרית כלשהי של ירובעם, הרי עכשיו, בעשה זה, הוא הרי הרג את נדב בן ירובעם תוך כדי קרב, תוך כדי מלחמה, כשנדב בן ירובעם הולך וצהל גיבטון בזמן הזה, בעשה הרג אותו טיפוס בוגדני, טיפוס שאפשר להגיד אופורטוניסט אולי, וכן זה הדרך, אז בעצם יש כאן מה? יש כאן, הכל כאן חותר לנקודה אחת, ומה היא? ייחוד הממלכה. עשה עולה ועולה 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 ומצליח, הקדוש ברוך הוא איתו והנביא איתו ומעודדים את כולם, קוראת ברית עם כל הקהל לדרוש את השם בכל לבבם, כל מי שלא ידרוש יומת, זה אומר שיש כאן גם אב אמין נשבעים להשם, זה מצד אחד, ומן העבר השני יש בשבטי ישראל מלך שהוא לא הסיפור ההצלחה הכי גדול מבחינה אישיותית ומוסרית וכו'. זהו, הכל מוכן, הכל מוכן, ובכל אופן זה לא מצליח. בואו נראה למה. בשנת 36 למלכות עשה, עלה באשה מלך ישראל אל יהודה, ויבן את הרמה, לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. בואו תראה. להיום. יש פה. שמו, יגע. לעשה מלך יהודה. ויוצא עשה כסף וזהב מאוצרות בית אדוני ובית המלך, וישלח אל בן הדד מלך ארם היושב בדרמסק לאמור, ברית ביני וביניך ובין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך כסף וזהב, לך אפר בריתך את באשה מלך ישראל ויעלה מעליי. וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו אל ערי ישראל, ויקו את עיון ואת דן ואת אבל מים ואת כל מסכנות ערי נפתלי, ויהי כשמוע באשה ויחדל מבנות את הרמה וישבט את מלאכתו. ועשה המלך לקח את כל יהודה, וייסו את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה באשה, ויבן בהם את גבע ואת המצפה. כן, אז מה קורה כאן? לפני שניכנס כאן להערכה הנבואית של המעשה הזה, אנחנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו מה קרה כאן, מה עשה, מה הייתה תגובתו של עשה, ואיך הוא היה אמור להגיב. בסדר? מה קרה כאן? קרתה כאן תגובה כמעט אפשר להגיד צפויה של באשה. באשה רואה מדרומו את ממלכת יהודה הולכת וגדלה, הולכת ומתעצמת. אתם זוכרים, ראינו גם בפרק הקודם, מתחילה זליגה. זה מתחיל לקרוס מבפנים, הרי זו הייתה הנבואה של אחיה השילוני לאימו של ירובעם. מלכות ירובעם תקרוס מבפנים. לא יצטרכו להתערב בכוח עודף כדי להכריע אותה, היא פשוט תתפורר מבפנים, בדיוק כמו שיש דברים כמו שקרה נגיד עם הממלכה, האימפריה העותמנית. האימפריה העותמנית לא הפסידה במלחמה, היא פשוט התפוררה. היא התפוררה מבפנים, והכל היה רקוב, מושחת, לא היה שם מערכת שלטונית מסודרת, הכל היה בקשישים ושוחד, אז זהו, הגיע הזמן, וזה ככה נפל. היה פה בשם קרבות, אבל היא בעצם היא קרסה פנימה. יש מקומות שהם מגיעים למיצוי, וזהו, זה פשוט, זה מה שהתנבא הנביא לירובעם, וזה מה שקורה בפרק הקודם. כתגובת, אפשר להגיד תגובת נגד, כתגובה כמעט אפשר מובלת מאליה, אפשר להגיד כסוג של צעד של ייאוש. אז באשה מנסה לבנות חומה, כלומר, ליצור ליצור חיץ פיזי בינו לבין עשה, כדי למנוע את הזליגה. אם הוא בעצם בונה את הרמה, הרמה הכוונה לא רמת הגולן, אלא הרמה כאן. הרם, כן, כאילו צפונה של ירושלים. כן, איפה?
יבא זה ג'יל, נכון?
כן.
מי שיודע, במצפה זה אזור שמואל הנביא.
כן. יכול להיות שהכתוב כאן, יכול להיות שהכתוב בפרק ט"ו, כאילו מספר את כל מה שהוא עשה גם אחרי. כאילו, וכאן חוזרים קצת לאחור. זה גם יכול להיות. אבל ברור שכאן הרמה זה כאן הרם. כלומר, קצה גבול ממלכת יהודה, בעשה אומרים שם מכשול פיזי, פשוט כדי למנוע את הזליגה. אז מזה אנחנו למדים כבר גם כן על המצב. אם צריך להרים לירובעם, הספיקו כמה פקידים במחסומים. כדי, כי בסדר, לא היה תנועה יותר מדי גדולה. כל אחד העדיף, כנראה להישאר בנחלתו. הספיק. אבל אצל בעשה מתחילה הזליגה, נהירה המונית של אנשים משבטי ישראל לאזור בנימין ויהודה. אז הוא צריך להקים מכשול פיזי. וכאן עשה, מגיב בצורה לא נכונה. פוליטית, יכול להיות שזה נכון. ואפילו טקטית. תעסיק את היריב שלך במקום אחר, הוא יעזוב אותך כאן. אז הוא הולך וקורא את ברית עם בן הדד, אמר לו, בוא, תפתח איזה חזית מצפון, שהוא ירד ממני. שעסיק לבנות את הרמה, וילך להתעסק איתך בצפון בכל מיני קרבות, ואני אוכל להמשיך את המלאכה שלי. זה ברור שגם עושה את זה לשם שמיים. הוא בעצם השר רואה, אנחנו כאן בסך הכל עשה מלאך 41 שנה, וכאן זה כבר 35 שנים, זה 6 השנים האחרונות שלו. בעצם הכל זה מין בניין כזה, בילדאפ, לשיא של ההתאחדות. והנה הוא רואה שהמלאכה שלו הגדולה הולכת בעצם לרדת לטמיון, כי מישהו כאן הולך להקים איזה חומה, והוא מרגיש צורך דחוף להפסיק את הדבר הזה. אבל כאן, כן, עד כדי כך, כן. יפה, 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 יפה. עכשיו זה בדיוק הנקודה. יפה. אז יפה, אז בוא נבין, ידידיה, בוא נבין מה היו שתי האפשרויות. תבין איך, דווקא מההערה שלך, איך, מה המשמעות של טראומה לאומית? איך טראומה לאומית היא נצרבת ב-DNA, וקשה מאוד להוציא אותה. אנחנו עכשיו מציינים 30 שנה למלחמת לבנון. כן? אפשר לקרוא לזה סוג של, במובנים מסוימים, מלחמת לבנון הראשונה מתנהלת עלינו עד היום כסוג של טראומה שעדיין לא השתקמנו ממנה. כן? כי ממלחמת לבנון ואילך, אף אחד לא מעיז לצאת לזה מלחמה לפני שיש לו 120% תמיכה פחות או יותר. כי... עכשיו, זה, מדינה לא יכולה להתנהל ככה. צריך תמיכה במלחמה, אבל לא תמיד יהיה לך 120% ולא 100% וגם לא 80-90%. לפעמים צריך לצאת כי המנהיג מכריע. ואחרי זה מתברר רטרואקטיבית שזה היה נכון. אנחנו כאן, אחרי הטראומה הלאומית של מלחמת האחים, בסך הכל, שתי דורות קודם. בין אביה לבין ירובעם. תראו, 500,000 הרוגים. עשה יכול בקלות לצאת למלחמה על בעשה. אבל עשה בוחר בחירה אסטרטגית להימנע בכל מחיר ממלחמת אחים. לא תהיה מלחמת אחים. הוא יכול, מה יש לו בעיה? הוא הרי ניצח את כל הלובים והקושים וכל זה. הוא יכול בקלה קלות ללכת ולפתוח מלחמה עם ישראל. ואני מניח שהוא היה מנצח אותם בעוצמה שיש בו, במיוחד מול בעשה שהוא מלך חלש. אבל עשה בוחר בחירה ערכית, מוסרית, הוא אומר, אני הרי זה שאמור לאחד את הממלכה, איחוד הממלכה לא יהיה על ידי מלחמת אחים. במובן הזה, עשה דורך וצועד בעקבותיו של דוד סבו. דוד היה לו כל כך הרבה הזדמנויות לחולל מלחמת אחים ולנצח בה. זה העניין, לנצח, לא רק, מלחמת אחים לעשות זה לא חוכמה. אבל גם זה, גם לנצח בה. היה לו אין ספור הזדמנויות להילחם מול שאול ולהרוג או את שאול, או סתם להכריע את הכף. ודוד מנסה להימנע מזה בכל מחיר, כולל כשהמלחמת אחים היא בתוך ביתו והבוגד הוא הבן שלו, גם אז הוא מנסה להימנע. אין צעד שלא עשה דוד כדי להימנע מלחמת אחים. אנחנו היום מכירים את זה בדור שלנו ממנחם בגין, נכון? מאלטלנה, רק לא מלחמת אחים, מציינים את זה כתור החלטה היסטורית שהיא ודאי נכונה. ואם יש איזה לקח בהיר שעולה מן התנ״ך, זה שמלחמת אחים יש בה רק מפסידים. אין בה אף פעם מנצח. יש בה, תודה רבה. יש את מי שהפסיד יותר ויש מי שהפסיד פחות, אבל מנצחים אין בה. אז בעצם ההכרעה של עשה היא להימנע בכל מחיר מלחמת אחים. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים פה להיאבק עם שתי ידיים קשורות. נכון? עשה מצד אחד, עשה כאן מהלך עצום, 35 שנה הושקעו באיחוד הזה שלנו, וזה הולך. ופתאום בא שם, משנה כאן את הכללים, ובונה כאן איזה חומה. מלחמה עשה לא רוצה לעשות. מה נשאר לו? שיתקוף, עשה להם איזה, לא יתקוף, לא יהרוג. מצפון, מצפון, שם יעסיק אותו, כמו שיש בזה, העסק את האויב. מה? הוא לא, לא, הוא, תראה, זה, אנחנו מיד נבין מה הבעיה כאן, אבל תראו, קודם כל, מה, בסדר, זה מה שהוא עשה, אבל קודם כל בוא נראה מה הייתה דרישת המשלוח, מה שנקרא, מה היה כתוב על תולת המשלוח. אז אומר לו, ברית ביני וביניך, ובין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך כסף וזהב, לך אפר בריתך את בעשה מלך ישראל ויעלה מעליי. הוא לא ביקש ממנו ש... תעשה שם איזה תנועות, תטריד אותו. מספיק שבן הדד מזיז אוגדה כדי שמלך ישראל עשית השיקול שלו ויגיד, טוב, מול בניית החומה, מול איזה אוגדה שזזה בצפון, אני מעדיף להפנות את הכוחות לצפון. לא צריך מלחמה. וכאן בדיוק מגיעה הנקודה שהאמת שהיא חוזרת על עצמה אין ספור פעמים בתנ"ך, כמעט אפשר להגיד. אם יש דבר שהוא גרוע כמעט כמו מלחמת אחים, אני אומר, אין דבר יותר גרוע מלחמת אחים בעיניי, לפחות בתנ"ך, זה הלב של החורבן, אבל אם יש דבר שהוא גרוע כמעט כמו מלחמת אחים, זה כריתת ברית עם הגויים. כריתת בריתות עם הגויים זה חילול השם שאין כדוגמתו. ושום שיקול פוליטי, מדיני, כלכלי, כל זה, לא עומד בערך של כריתת הברית הזאת עם גויים שהם שכחי אלוקים.
כריתת ברית נגד חלק מהעם,
בכלל. שאלה. אז ודאי וודאי נגד חלק מהעם, זה פשוט, אבל אפילו לא רק נגד חלק מהעם, אלא גם באופן רגיל, גם כריתת ברית עם גויים, לא נגד חלק מהעם, אלא כאילו לטובת האינטרסים, גם היא עלולה להתברר כמאוד מאוד בעייתית. נזכיר לכם את אבימלך ואברהם, חלק מהמדרשים אומרים שסיפור העקדה היה עונש. הרמב"ן אינו מביא את זה. העקדה הייתה עונש על זה שאברהם קרא ברית עם אבימלך. הקדוש ברוך הוא אומר, מי הסכים לך לכרות ברית עם אבימלך? מה אתה קורא ברית? זה הארץ שלך? מה הדבר הזה? זה כריתת ברית אחת שהתגלתה בצורה מאוד מאוד בעייתית. שלמה בברית שהוא קורט עם פרעה מלך מצרים ומתחתן עם בת פרעה. הדבר הזה מתברר כאבן רועץ, כדבר שבסופו של דבר הביא במובנים מסוימים לפילוג הממלכה. גם כריתת הברית של שלמה עם חירם מלך צור מתבררת כמרכיב בעייתי אחר כך. חירם מלך צור, מה עם טענות? יש לו כל מיני דרישות, הוא רוצה להיות שותף. לכן על זה הדרך. כריתת ברית זה לא שותפות עסקית. מותר לעשות עסקים עם הגויים וזה. כריתת ברית זה בעצם שותפות אידיאולוגית. כשאדם קורא את ברית, הוא מביא לתוך הברית את האמונה שלו. אנחנו בעצם מאמינים כביכול באותו דבר. שמעתי פעם הסבר, אני מניח אותו לפניכם. תעשו איתם מה שאתם רוצים. ההסבר הזה הוא ודאי ודאי נכון ברמה הפרקטית, אבל אני אומר גם על הסבר ברמה האמונית. מלחמת לבנון הראשונה, שאנחנו חוזרים אליה עכשיו 30 שנה, אז הייתה בנויה, כל התשתית המבצעית שלה, הייתה בנויה על ברית עם הנוצרים. כל הג'ומייל וכל הייתה בנויה על ברית עם הנוצרים. עכשיו, זה שאנשים האלה היו מושחתים מכף רגל ועד ראש, זה היום יודעים להגיד, וגם אז היה מי שידע להגיד את זה, שהם אנשים מושחתים פשוט, והם משחיתים את כל מי שבא איתם במגע. אבל גם אם נגיד לא היו מושחתים, כשמדינת ישראל קורטת ברית עם נוצרים, זה בעיה. לא משהו טוב למצווח מהדבר הזה. והם, שם זה ההגדרה שלהם, הם לא, הם ההגדרה שלהם, ההגדרה בלבנון היא הגדרה הדתית-דתית. זה לא שיש בארצות הברית, הדת מופרדת מהמדינה, אז אתה קורט ברית עם האמריקאים, הנשיא יכול להיות מוסלמי, נוצרי, גם וגם, כמו היום. שם ההגדרה היא הדתית. אז זה בעיה מבנית בברית הזאת. אז נכרות ברית עם גוי, אפילו אני טוען אפילו בלי שזה מופנה כנגד בני עמך, על אחת כמה וכמה שזה מופנה כנגד בני עמך, זה יכול להיות מאוד מאוד נבון פוליטית, מאוד נבון מדינית, לחסוך דם, אבל זה חילול השם. חילול השם. ואנחנו גם רואים מה התוצאה, כלומר אתה הזמנת, הוא עשה כנראה הזמין את בן הדד שיעשה קצת תנועות צבאיות בצפון ויטריד את באשה, אבל ברגע שבן הדד, אנחנו נכיר את בן הדד הזה בהמשך, או אותו, את בנו, את האינטרסנטיות הגויית. הם קיבלו הזמנה, זה חריץ להיכנס, הוא כבר נכנס ועושה מה שהוא רוצה. ברגע שנתנו לו את היכולת להיכנס, הוא כבר... זה קצת מזכיר את הורקינוס ואריסטובולוס אחים, שרבו ביניהם, נכון? מי יהיה מלך? אז בשלב מסוים, לא זוכר מי, מלי אריסטובולוס, פנה לקיסר רומא, לפומפיוס, אמרנו שיבוא להתערב לטובתו. אז הוא בא. אבל בדרך, אתם יודעים, זה שמות דומים, אורקינוס, אריסטובלוס, זה לא בדיוק מי, מה, מו, הרג את שניהם, לקח, נכנס כבר. מי, לא משנה מי הזמין, אני כבר, אני פה, הגעתי. זה ה... כשמערבים גורם זר, אתה לעולם לא תדע היכן המעורבות שלו תסתיים. אתה רק יודע איך הוא נכנס, אתה לא יודע איך הוא יצא. אז לכן כאן התגובה של בן הדד היא חריפה הרבה יותר, כנראה מה שהוזמן אליה, וישלח את שרי החיילים אשר לו אל ערי ישראל, אל ערי ישראל, ויקו את עיון ואת דן ואת אבל מים ואת כל מסכנות ערי נפתלי. נפתחה שם מלחמה לא, לא קטנה, ואז באמת בא שם מפסיק ולבנות את הרמה ויורד חזרה. אבל הדבר הזה זה טעות אסטרטגית שעשה חולל. פסוק ו' הוא גם כמשמעותי כאן. מה כתוב בפסוק ו'? ועשה המלך לקח את כל יהודה ויסעו את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה באשה ויבן בהם את גבע ואת המצפה. מה זה? מה? מה אתה אומר? אפשר להגיד שזה ביזה, יש פה משהו יותר, יש משהו סמלי. מה המשהו הסמלי הזה בעצם? תראו, עשה לא מבין את הטעות שלו עדיין כאן, בפסוק הזה. עשה אומר ככה, הוא לוקח את האבנים ששימשו את כל הפלטפורמה, את כל הלוגיסטיקה ששימשה לבניית החומה, והוא בונה ערים, גבע ומצפה, כשאנחנו מבינים, אנחנו יודעים שהמצפה זה היה בעצם מקום שבו, מה היו עושים במצפה? המקום, המצפה זה היה המקום שאליו היו מתכנסים כל ישראל. נכון? זוכרים? איפה? כן, אבל איפה בתנך? כל ישראל מתכנסים במצפה. בואו רגע נחפש. נגיד בשופטים פרק כף, מיד אחרי פילגש בגבעה, ויצאו כל בני ישראל, ותיקהל העדה כאיש אחד, למידן ועד באר שבע, וארץ הגלעד, אל אדוני המצפה. כלומר, כשאנחנו מדברים על מקום שכונס אליו את כל ישראל, המקום הזה נקרא המצפה. עכשיו, מה זאת אומרת? זה, תקשו קושייה. המצפה זה בספר שופטים לפני בית המקדש. פה אנחנו נמצאים אחרי בית המקדש. יש מקום שכונס. אבל להפך, אם אתה רוצה לראות ידידותי לסביבה, אם אתה רוצה להראות ששבטי ישראל, אתה יוצא לקראתם, אתה לא אומר להם, תבואו אליי, אלא זה, אני עכשיו, בואו נכנס בחזרה, נכן איזה משהו שמזכיר לנו את העבר המשותף לנו ביחד. המצפה זה מקום טוב להתחיל ממנו. זה גם כאן, בספר שופטים, זה גם בספר שמואל, אם אני זוכר נכון, כאשר שמואל יוצא לקרב עם פלישתים. כן, בפרק ז', פסוק ה', ויאמר שמואל, כי יבצו את כל ישראל המצפתה, ויתפלל בעדכם אל אדוני, ויקבצו המצפתה, וישאבו מים וישפכו לפני אדוני. בקיצור, המצפה זה מקום שבזיכרון ההיסטורי שלנו הוא שווה מה? כינוס כלל ישראלי. אז עשה, מבחינתו התוכנית הצליחה, מעולה. הנה באשה הלך להתעסק שם בצפון, כשהוא יהיה עסוק שם בכל המלחמות, בינתיים הוא קורא לכל ידומר להם, בואו קדימה, בואו נבנה את העיר הזאת, המצפה, ובואו נערך לקראת הכינוס הגדול שבו כל ישראל יכריזו עליי כמלך של הממלכה המאוחדת, The United Kingdom. כן, עכשיו מציינים 60 שנה למלכה הזה. אני רוצה לומר לכם בהקשר לדבר הזה, גם עכשיו וגם לפני שנה וחצי, היה איזה חתונה, נכון? בבית המלוכה. כן, אני הסתכלתי על, עיינתי בדבר הזה, הסתכלתי על החתונה, כי באמת, מלכת אנגליה הרי זה רק היום, זה כבוד, אני יודע, כל זה, הצגה כזאת. ובכל אופן מיליארדי אנשים בעולם מסתכלים בדבר, זה חשוב להם. אז אם זה ככה במלכות שהיא, אין בה כלום, באמת אין בה כלום, ומי שקצת מכיר את תולדות בית המלוכה האנגלי, זה מלא רציחות, קשה מאוד לעקוב אחרי בתי המלוכה, הם החליפו מלא פעמים ידיים וזה, כי הם הורגים אחד את השני. אה? מי? איזה, יש שם... כן, ההונים, הגטים, הכל הזה. אז איך זה יהיה כשיהיה מלך אמיתי? מלך, זה נראה לנו מלך המשיח, זה נראה זה משהו כזה, תראה כמה מיליארדי אנשים כשיש להם איזה דמיון של מלוכה, מרימים את העיניים ומצדיעים וכל זה, אז שזה יהיה מלך אמיתי, הוגה בתורה כדוד אביו, אנחנו, כל העולם ירוץ אחריו, לא רק אנחנו. כל פנים, אני אומר, אני חוזר חזרה לסוגיה שלנו, המצפה בזיכרון ההיסטורי של עם ישראל הוא שווה כינוס של כל האומה כולה, בשופטים, בשמואל וכו'. כינוס, בוא נאמר ככה, בית המקדש זה כינוס יותר דתי, המצפה זה כינוס לאומי, סביב מלחמה, סביב התגבשות לאומית כזו או אחרת, זה המקום לחזור אליו כדי לחדש את הממלכה, ועשה קורא לכל בני שבטו, בואו נהפוך את הפירוד לחיבור. הוא רצה לבנות חומה, אנחנו נבנה את המצפה שאליו התכנסו כל כלל ישראל לקראת המעמד הגדול, שבו נכריז על עשה מלך יהודה כמלך הראשון של הממלכה המאוחדת. מחדש. כמה גדולה הנפילה. ובעת ההיא, בא חנני הרואה אל עשה מלך יהודה ויאמר אליו, וישענך על מלך ארם, ולא נשענת על אדוני אלוהיך, על כן נמלט חיל מלך ארם מידיך. הלא הכושים והלובים היו לחיל לרוב, לרכב ולפרשים להרבה מאוד, וישענך על אדוני נתנם בידיך, כי אדוני עיניו משוטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו, נשכלת הזאת על זאת, כי מעתה יש עמך מלחמות. ויכעס עשה אל הרועה ויתנהו בית המהפכת, כי וזעף עמו על זאת, וירצץ עשה מן העם בעת ההיא. והנה דברי עשה הראשונים והאחרונים אינם כתובים על ספר המלכים ליהודה ולישראל. ויחילה עשה בשנת 39 למלכותו ברגליו עד למעלה חוליו, וגם בחוליו לא דרש את אדוני כברופים. וישכב עשה עם אבותיו לימות בשנת 41 למולכו, ויקברו בקברותיו אשר קרא בביר דוד, וישכיבו במשכב אשר מילא בסמים וזנים מרוכחים במרקחת מעשה, וישרפו לשרפה גדולה עד לימון. עוד נתעסק בפסוקים של המוות שלו, אבל בואו נבין כאן את המפלה, כלומר את ההפתעה, יותר נכון. עשה בעת העיר, הכוונה, אני מבין שזה בעת שהוא בונה את העיר, שהוא בטוח שהוא עכשיו נמצא במקום הגבוה ביותר, ועוד שנייה זה הולך להתממש. 41 שנה, אחד המלכים שמלכו תקופה הכי ארוכה, יותר מדוד, יותר משלמה, רק מנשה 52-53, ואולי גם עמון מלכו יותר ממנו, תקופה ארוכה מאוד, ובזמן שהוא בטוח שהוא עכשיו עושה את המהלך הכי נכון, בעת ההיא מגיע אליו חנניה הרואה ואומר לו, טעית. כריתת הברית עם מלך ארם הייתה טעות. גם בפני עצמה, ועל אחת כמה וכמה נגד עם ישראל. אז נשאלת השאלה, מה היה צריך לעשות? מלחמה הוא לא רצה, וזה בסדר גמור, אנחנו מבינים את זה, כל הכבוד, זה הכרעה נכונה. לכרות ברית הוא גם לא היה יכול. אז מה הוא כן היה צריך לעשות? והתשובה חוזרת חזרה לאותה נקודה שאם אתם זוכרים דיברנו עליה לא מעט בספר שמואל, שהיא בעצם המבחן האולטימטיבי של המלך. גם שאול נבחן במבחן הזה, גם דוד נבחן באותו מבחן, והנה עכשיו גם עשה נבחן באותו מבחן. הסבלנות, לא רק הסבלנות אלא ההתבטלות, היכולת להמתין, אבל המבחן תמיד מגיע דקה אחרי פרץ פעילות מדהים. כלומר, מילא אומרים למלך, תשמע, אתה אין לך כוח, ואתה תמתין, והקדוש ברוך הוא חסך את הכל, אז בסדר, אז המלך מבין. אבל זה תמיד מגיע שלפני דקה המלך עשה פעילות אדירה והצליח מאוד מאוד, ועל השבוג הזה זה נראה, יאללה, בוא נמשיך בתנופה, ופתאום הוא לא, עכשיו תעצור. עכשיו זה בדיוק הזמן להתבטל. זה קרה אצל שאול, אני מזכיר לכם את הפסוק, שמואל אומר לשאול באותו פסוק, הוא אומר לו, עשה לך, ברגע המלאכה, שמואל אומר לו, עשה לך אשר תמצא ידיך, כלומר, יד חופשית, שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. שזה, אל תזוז בשביל לומר לך מה לעשות. והפסוק הזה מתיישם בספר מלך, בספר שמואל, כי עשה לך אשר תמצא ידיך, זו המלחמה ששאול יוצא למלחמת בני עמון, הוא יוצא לבד, שמואל לא נמצא שם. הוא יוצא, הוא יוזם, הוא קורא לכולם אליו, הוא מחלק טעם לשלוש מחנות, הוא תוקף מתקפת צהריים מפתיעה, הוא מכריע, הוא מנצח. מדהים, בלי שמואל בכלל. ודקה אחר כך יש לו מלחמה עם בני פלישתים, ששמואל אומר לו, תמתין לי 7 ימים בגלגל, פלישתים נאספים, והוא לא יכול לזוז, ובסוף הוא נשבר בשנייה האחרונה, מקריב את הקורבן ויוצא ויוצא למלחמה, ושמואל אומר לו, נשכל תעשו. אבל לפני רגע יצאתי מלחמה לבד, נכון, זה היה לפני רגע, ועכשיו הציווי שלך זה להתבטא לדברי הנביא. קנה לגבי דוד, רק דוד עומד במבחן הזה, דוד זה קורה אצלו איפה? בבעל פרצים. אותו מקום, אותו קרב, אותה סיטואציה, יום אחד דוד יוצא ומנצח לבד. וביום אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, תמתין, עד שאני אגיד לך. מסתתר שם בין העצים, פלישתים מתקרבים, מסתתר, המדרש מתאר שפלישתים בערך דורכים להם על האצבעות, ויואב ואבישם אומרים לו, הרי אתמול קראנו להם את הצורה, אז קדימה, תן פקודה. ודוד אומר להם, עדיף לנו למות ביד פלישתים, ולא להיות רשעים שעה אחת לפני המקום. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, צא, הוא יוצא ונצח אותם, אבל זה מבחן עצום של יכולת. הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא, אז זה לא, אבל... וזה באותו מקום, זה באותו מקום, באותה סיטואציה, באותו עניין, זה ברור שזה מתבקש שהוא יעשה את אותו דבר, והוא מתבטל. מה שהיה נטבע מעשה ברגע הזה, וזה מה שהרואה כאן רומז, הוא אומר אליו, בישענך על מלך הרם, ולא נשענת על אדוני אלוהיך. היה לך להישען על השם, להישען על השם, מה זה ביטוי של מה? כאילו אני לא יכול. אני נשאר, אתה תחזיק אותי. עשיתי מה שעשיתי, הקדוש ברוך הוא. נלחמתי עם הכושים, הלווים, כל התשתית בנויה. עכשיו אתה. אני למלחמת אחים לא יצא. הכרעה ערכית, מוסרית. אני ברית עם הגויים לא אחרות. לא, מה יהיה? יהיה. הפסיביות מאוד מאוד קשה. למלך. זה ניסיון מאוד מאוד קשה. ההתבטלות לדברי הנביא, תשימו לב, הרי הנביא, כן? הנביא אומר לו, כן, הוא אומר לו, שמעוני עשה בפרק תדווה, וכל יהודה ובנימין, אדוני עמכם ביותכם עמו, אם תדרשו, ימצא לכם, אם תעזבו, יעזוב אתכם. כל המהלך הזה הוא מהלך של, שצריך להיות מלווה יחד עם, 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 עם דרישת השם. האם מי שדורש את השם יתברך, הולך וקורא את ברית עם בן הדד, עובד עבודה זרה? האם מי שדורש את השם הולך וקורא את ברית עם מישהו שהוא יופנה בצורה כזו או אחרת, כנגד אחיו? נכון שפוליטית, מדינות וכל זה, זה, זה מוצדק אולי, זה נכון, אבל זה לא דרישת השם. ולכן הרואה מגיע אל עשה בשיא הפעילות שלו לטובת אחותו, אומר לו, נשכל תעשו. זו הסיבה לכעס. למה עשה כועס? אתה כועס על הנביא? עשה כועס כי הוא לא מבין איפה זה הדבר הזה נפל עליו. כאילו, מה לא בסדר? מה... אני הייתי הכי בסדר שבעולם, אני יצאתי למנה עם מלחמת אחים, אני... אבל זה דבר השם, ולכן התגובה כאן של עשה היא תגובה קשה. זה, כאילו, זה לא מתאים למלך צדיק להתנהל ככה, וכעס זה תגובה, לא כתוב, אני לא זוכר כמה פעמים, אבל לא כתוב, לא זכור לי הרבה פעמים שכתוב את המילה ויכעס. זה כאילו תגובה של סוג של אובדן שליטה, למה אתה כועס? כי זה, הנבואה מגיעה בדיוק בנקודת, אז תחשבו, בן אדם עובד, המלך הזה עובד, ובטוח שעכשיו הוא גומר להשלים את השליחות האלוהית שלו, מגיע מלכות הנביא ואומר לו, לא רק שאתה לא עושה את השליחות האלוהית, עשית ההפך, ולכן מעכשיו, שרה ממך, זה באיזשהו מקום מזכיר את מה ששמואל אומר לשאול, מעכשיו שרה ממך ההשגחה האלוקית שסייעה לך כל כך, זה שהיה לך פה 35 שנים שקט, הדבר הזה לא יהיה יותר, יהיה לך מלחמות, אתה בעצם כאילו ירדת, אתה תהיה מלך, צדיק, ישר, אבל רק מלך של שבטי יהודה, ולא תזכה לאחד את הממלכה. זו בשורה קשה מאוד, ולכן עשה כועס על הרועה, או שם אותו בבית הסוהר, מנסה להרוג את השליח, מנסה אולי אפילו להמשיך. רומזים לו עוד. ולקראת סוף ימיו הוא חולה ברגליו. מה זה בעצם בא לומר לו? פסיביות. בדיוק. אתה אמור בעצם, היה שלב שבו היית אמור לעצור, לעמוד, לא להתקדם. תבין, המחלה היא לא... המחלה בעצם באה להראות לך באיזה מקום אתה היית אמור להיות. סוג של כן, נכון, המלך צריך שיהיה לו גם את היכולת להגיד, זהו, עד כאן, אני מכאן ואילך, אני מתבטל לדברי הנביא ונותן לקדוש ברוך הוא להוביל את העניינים. כמו שדוד התבטל לקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים, בסוף ספר שמואל, הנביא אומר לו, בחר לך, שלוש אפשרויות. רעב, שלוש שנים, מלחמה עם אויבים, או דבר שלושה ימים. אז דוד בוחר דבר. מה זה פה... מפעל הפיס, בוא תבחר מה שבא לך. זה מבחן לדוד. כי מול רעב אפשר להתכונן, אפשר לגור מזון. מול מלחמה אפשר להתכונן. דבר אין לך מה לעשות. ודוד אומר את זה, אני בוחר דבר כי אני רוצה ליפול בידיים של השם. דוד, מלך כל כך פעיל, רעב, אין בעיה, תביאו את שר האוצר, תביאו את זה, נתכונן, נארגן, וזה מלחמה, אני יודע איך להתארגן למלחמה. דבר, נופל לגמרי לשם יתברך. זה תנועה של ענווה, שהיא מאוד קשה ליישום, כשאתה המלך ואתה עסוק כל כך בדברים. זה מה שהנתבע מעשה. לא הבין את זה פעם הראשונה, לא הבין את זה גם הפעם השנייה. חלה ברגליו עד למעלה חוליו, וגם בחוליו לא דרש את אדוני כי ברופאים. מה? לא יודע, יש כאן למישהו עם פירוש? תסתכלו רגע, יש לך ידידי, אתה עם מקראות גדולות? לא זה. לא דרש את השם כי ברופאים. אין הכוונה שהוא עשה דווקא, פשוט לא דרש את סיבת המחלה. טוב, אני זקן, כנראה הרגליים לא עובדות, אז אני צריך לראות מה אפשר לעשות. רבותיי, בעיניי זה הפספוס הגדול בתנ"ך, ברמה הלאומית, זה פה. ברמה האישית זה פלוני אלמוני, וברמה הלאומית זה כאן. כל כך קרוב לייחוד הממלכה, וממילא למניעת חורבן בית שני, כל הדברים, כל ההיסטוריה, אתה צריך ללכת כאן לנתיב אחר לחלוטין. אצל עשה, שהיה אמור לרפא אותנו משבר המחלוקת והפילוג, וכריתת הברית הזאת עם בן הדד, שינתה את הכל. בן הדד, זאת דמות שאנחנו נתקל בה גם בהמשך, הוא לא מהר עוזב אותנו, כנראה שמדובר כאן בטיפוס מאוד מאוד חמקמק, שמאוד כיף לחוץ אותו בריתות, הוא יודע איך לעשות את זה, וברגע שקראתי אותו ברית, הוא כבר יודע לנצל את זה לעניינים שלו. איזה מין, אנחנו נראה את זה יותר בימי אחאב. כל פנים, זה בעצם, בזה בעצם סיימנו את ימי עשה, הוא היה רק נראה מה מוסיפים עליו בספר מלכים. כן. כן, בספר מלאכים ההערכה היא הרבה יותר מקלה. המלך עשה, השמיע את כל יהודה הנקי, ויסעו את אבני הרמה ואת היצא, אשר בנה באשר, ואיבן במלך עשה את גבע בנימין, ואת המצפה, ואת כל דברי עשה, וכל גבורתו, וכל אשר עשה, והרים אשר בנה, אלוהים הכתובים על ספר דברי הימים, מלאכי יהודה, רק לעת זקנתו חלה את רגליו. נותר כאן איזשהו זקנה, וישכב עשה עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, ואביו, וימלוך יהושפט בנו תחתיו. אז דווקא הלקונה כאן, בתיאור של המעשים שלו, היא הזועקת. כלומר, מי מלך שהיינו אמורים לשמוע על עשה בספר מלכים, לא כמה פסוקים יש פה, מטט עד קפה, פחות מ-20 פסוקים, כן? לא, עשה אמור לתפוס מקום כמו שלמה. ולא, אנחנו בסוף קוראים עליו, בלקונה של מלכי יהודה, עוד מלך, היה מלך, יהיה מלך, עוד מלך. זה בעצם ההפסד הגדול, שהייתה כאן הזדמנות חד פעמית לייחוד הממלכה, שלא עלתה יפה. מכאן ואילך נראה מה קורה בהמשך. אנחנו נראה שכנראה יהושפט בנו לא כך ויתר על החלום, וזה הוביל אותו למקומות לא פחות מורכבים, וחלק מהם אפילו בעייתיים. חזקו ואמצו רבותיי, השם מברך אתכם בכל הברכות. אך טוב.